עם ישראל השתתפו בשיקום התורה בשלפי השמד לפני 1850 שנה לכך. זוהי הנוסחה הבסיסית והיסודית שחוזרת בגמרא ביבמות ובעוד כמה וכמה מקומות תנאים על החמישה. יש מי ששיער שמספר חמישה הוא לא מקרי, אלא החמישה האלה קיבלו גם איזה סטטוס, יש מקבילות לזה בעוד כמה וכמה מקומות, כן איזה בית דין או איזה פורום, עד שבא רבקים אצל רבותינו שבדרום הזווה הזדמנו לו שם חמישה תלמידים, ולמה דווקא הם החמישה? אולי. על כל פנים, נכון הוא שבמדרשים מקבילים, בשביל השיר עם רבא או קהלת רבא, גם בירושלים ובחזקה ראינו, יש מקומות שהמספר הזה מתרחב לשבעה, ובתוך המניין של החמישה או של השבעה יש כמה וכמה תנודות וכמה וכמה הבדלים. אבל דומני שבכל הנוסחאות ובכל המניינים במקומות חז"ל יש מספר של אישים קבוע, שהוא חוזר בכל המקומות. ובאחד מאלה הקבועים הוא רב יוסי בן חלפתא. רב יוסי בן חלפתא הוא אחד מן החמישה שהוסמכו על ידי הדור השני כבר. זאת אומרת, עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום, אחרי שרבי יהודה בן בבא בנוש על ישפרעם מסר את נפשו עליהם, והם בין החבורה של משקמי התורה בתקופה של אחר מלך מלכה. אז כבר דיברנו על המעמד המיוחד שיש לבניהם של חכמים. זאת אומרת, שוב יש מי ששיער שזה היה סטטוס מיוחד, אבל זה אולי השערה שעוד לא מספיק מבוססת, שליד חבורה של תלמידי חכמים ופרנסים וכולי וכולי שהיו בקהילה המתנסדת, היה גם סטטוס של בניהם של חכמים. אז אם לדבר על מיסוד זה כבר אולי דבר נועז, אבל שיש איזה קו שדור מעביר לדור, והמעבר הזה הוא חשוב מאוד לענייננו, כי שעה שהנתונים הם זורמים באפיק הנורמלי, אז עד רבה, מדוע לא מצוי שתלמידי חכמים יהיו בניהם תלמידי חכמים, שלא יגידו לכולי. אבל שעה שיש סכנה שהדבר יתפרק, שעה שיש חשש שהמסורת תשתכח, אז עד רבה, כשהדבר נשאר במסגרת משפחתית, כשיש מה שראינו את רבי יוסי הגליל שיושב לו שם בגליל, ומכיוון שהשעה תרופה ואי אפשר ללמד תורה ברבים, אז בדרך הטבע זה נשאר במשפחה, ואז הוא מעביר את זה לבנו, ובצורה כזאת כל עוד שאי אפשר ללמד תורה בפרסיה, אז המסורת המשפחתית נשמרת, והיא למעשה מהווה את החוץ שאיתו אחר כך מתחדש עולם התורה. אבל בתוך המסגרת הזו של תנאים, שהם בניהם של תנאים ואבותיהם של תנאים, דיינו שלושה דורות, אבל בכן יש לרבי יוסי בן חלפתא ייחוד עוד יותר גדול ביניהם. אנחנו נראה שהייחוד הזה הוא גם כלפי מעלה וגם כלפי מעלה. זאת אומרת, גם כלפי דורות לפניו וגם כלפי דורות שיבואו אחריו. חלפתא אביו של רבי יוסי הכיר עוד את רבן גמליאל הזקן לפני הבית. כך מסופר בגמרא בשבת. בגמרא בשבת קט"ו, שם הדיון הוא מתנהל לגבי כתבי קודש. אמר רבי יוסי, מעשה באבא חלפתא שהלך אצל רבן גמליאל ברבי לטבריה ומצאו
ראש היד יושב על שולחנו של יוחנן הנזוף. יש בתוספת הכתוב יוחנן בן ניזוף. אז באמת הבן יהוידע הרגיש בכינוי המשונה הזה או המיוחד הזה או אפילו הצורם הזה, אבל הבן יהוידע הזה זה במהדורה הראשונה שלו, וזה בבנייה. זה קראו מיד עם הבן יהוידע. היה יושב על שולחנו של יוחנן הנזוף. אין הכוונה נזוף במסיפה חס ושלום. כי כיוון דרבן גמליאל היה יושב על שולחנו, ודאי היה אדם גדול, ואם קרה לו מקרה זה שאי פעם ראוי היה לנזיפה, לא היו מכנים אותו לגנאי, אלא נזוף הוא שם משפחה. ובתוסף להגרסה רבי יוחנן בן הנזיף, זה קורה בשם רבי. על כל פנים, שם הוא מצא את רבן גמליאל. ובידו ספר איוב, תרגום, והוא קורא בו. אמר לו, כך מספר רבי יוסי בשם חלף דוד, זכור אני ברבן גמליאל אבי אביך, שהיה עומד על גבי מעלה בהר הבית, והביאו לפניו ספר איוב תרגום, ואמר לבני שקעהו תחת הנדבך. אז כשרבן גמליאל מרבי שמע את הסיפור הזה, אז מה שאומר פה, אבא חלפת, אבא של רבי יוסי חלפת שם. רבן גמליאל ברבי לא שהיה בנו של רבי, אלא אדם גדול כלי בירי. רבן גמליאל אבי אביך הוא רבן גמליאל הזקן. רבן גמליאל שהיה בנו של חלפת הוא אבי אביו של רבינו הקדוש. רבן גמליאל דיאבו. על גבי מעלה בהר הבית, שבהר הבית היו מעלות כשהוא הולך הלוך בגבוה, נדבך שורת הבנים. אז כשהוא שמע את זה בטבריה, אף הוא ציווה עליו ובנזו. אז ההסבר הוא לכך שהוא מביא בבניים, ועד ישקו בתוך הנדבך, וגם ציווה עליו ובנזו, מפני שעדיין באותו הזמן לא הותירו לכתוב תורה שבעל פה. והיו חושבים התרגומים בכלל תורה שבעל פה, מפני שבעל התרגום עושים דברים שבהם מפרש עניינים בתור דברי התרגום. ולא כי תרגום הוא כאילו שהוא מתרגם המילים דווקא, אלא הוא כמו תרגום של יונתן בן עוזיאל. וכיוון אתם עושים דברים, אבל הייתי תורה שבאת, וכיוון אתם עדיין לא התירו לכתוב, ולכן שפרו את זה. אגב, אם נפרש מעלה בהר הבית לאו דווקא מבעד לחומה, אלא הר הבית גם מחוץ לחומה, אז החפירות הארכיאולוגיות האחרונות מסייעות לנו סיבה מעניין מאוד. אפשר הרי לטפס על חלק מהמעלות האלה, זה המעלות היורדות מן החומה ודרומה, ואפשר לראות בחוש כיצד הנדבכים באבני השיש המשמשות כמעלות ומדרגות כאלה בנויות על גבי חללים, בחלקם הגדול חללים של מקוואות מתקופות קדומות יותר של ימי החשמונאים כששאורטוס הכין את הבניין. פשוט אפשר ללכת, מי שיש לו הרגישים גם בכפות הרגליים שלו יכול להרגיש מה פירוש לעלות על גבי מעלות בהרפאית לראות אוכלוסים. יש אנשים שבמדרגת גדולה כזאת, במעשה ברבן גמליאל שעמד על גבי מעלה בהר הבית וראה נוכריר יפה וברך ברוך שככה לו בעולמו. אז זה רבן גמליאל. על כל פנים, ממעלות בהר הבית אפשר לראות הכל. אז הוא עמד על מעלה בהר הבית והוא החליט והוא גנז אותו מתחת לנדבך. עכשיו פשוט הוא ניתן, אולי אפשר לראות שם את הדברים הגנוזים האלה. טוב, על כל פנים, על פי דרכנו שמענו שאבא חלפת נפגש עם רבן גמליאל הזקן לפני הבית, ורבי יוסי מוסר שמועה בשמו, והוא מוסר את זה גם לצאצאיו, והם גם כן נוהגים כמוהו. פעם נוספת מסופר בגמרא בסוטה למדלת, הגמרא דנה שם על הברית שנחרטה במעבר הירדן ועל האבנים שהניחו לזכר המעבר הזה. איך הם סחפו את האבנים הללו, שהמים לא ישטפו אותם, ממצב רגלי הפועלים 12 אבנים וכו'. אמר רבי יוסי, ככה גרסה, אבא חלפת ורב לייזר בן מתיה וחננה בן חניכאי עמדו על אותם אבנים ושיערו כל אחת ואחת שכונה כ-40 שיער. אז התנהל דיון על הנגב של האבנים האלה. היום יש לנו מכשירים וכלים למות. אתה עומד, יש אבן של 11 טון בכותל, עוד אבנים בהפלגות אדירות כאלה. אז התנהל שם דיון. אז רבי יוסי מספר שאבא חלפת מה שקוראים היום מחפש שורשים. הוא התחקה לשורשים. הוא הלך לראות בעיניו, הלך למות. דהיינו, שמענו על פי דרכנו שבדור השלישי, וחלפת הוא בן הדור השלישי, אבל כשהוא היה צעיר, אז הוא עוד ראה את הזקנים של הדור השני. אז הוא עוד ראה את רבן גמליאל, והוא עוד עשה טיולים היסטוריים ארכיאולוגיים כאלה, וראה את האבנים הללו שהם היו שם בירדן. אבנים שני אחי יהושע. התופעה הזאת היא מיוחדת. אצל חלפתא, והיא כנראה עברה לרבי יוסי ונשארה במשפחה. החתיתה והחקירה והחיפוש אחר נתונים היסטוריים והעיון ההיסטורי, ולא רק העברת מסורות של סיפורים. רבי יוסי בנו של חלפתא הוא הדור הרביעי לתנאים. וכאמור, צעיר מאוד בתקופה של מרד בר כוכבא ומהמוסמכים של גושה וממשקמי התורה, אז הוא מספר בגמרא בשבת קי"ח על ילדיו. במקום אחר בחז"ל יש שהוא איבד את אשת אחיו, אבל כנראה שההמשך של הסיפור, אמר רבי יוסי, נתתי 5 ארזים בישראל. כל אחד מהבנים שלי הוא ארז. נתתי 5 ארזים בישראל. ומה נהיינו? רבי ישמעאל ורבי יוסי, ורבי אליעזר ורבי יוסי, ורבי חלפתא ורבי יוסי. על פי דרכנו שמענו פה שהוא קרא לנכדו בשם, לבנו בשם אבי, ורב אבטילס ורבי יוסי ורבי נחם ורבי יוסי. אז 5 ארזים, כל אחד מהם, על חלק יש לנו אפילו ידיעות תנאיות, המשמעות ורבי יוסי, אחד מחבריו הקרובים ביותר של רבי יוסי הנשיא, כי זה כבר הדור החמישי, בניו של רבי יוסי בן חלפתא, נכדיו של חלפתא, הם התנאים של הדור החמישי, ובחלקם הם בבית מדרשו של רבי בחתימת המשנה. המעניין הוא שגם אצל הבנים של רבי יוסי בן חלפתא אנחנו מוצאים, לא רוצה לומר זיקה, אבל מוצאים הדגשה של ידיעות היסטוריות. למשל בשבת תתווה, בשבת תתווה, כשחלף רבי ישמעאל ורבי יוסי, הם הדור החמישי של התנאים, אז הוא חלה, וכנראה את המחלה שעמדו שהוא הסתלק, שלחו לו, רבינו אמור לנו 2 או 3 דברים ששמעת או שאמרת משום אביך. הרבה מסורות הוא אמר להם, אבל הוא עומד להסתלק, ואז הם מבקשים לנו, מה שעוד לא שמענו, תגיד לנו דברים שראוי שאנחנו נזכור, שאנחנו נדע. כי אחרי שאתה תלך, אז הוא יאמר, שלח להם כך, אמר אבא, מסורת של רבי יוסי, 180 שנה עד שלא חרב הבית, פשטה מלכות הרשע על ישראל. 80 שנה עד שלא חרב הבית, גזלו טומאה על ארץ עמים ועל כלי זכוכית. 40 שנה עד שלא חרב הבית, גלתה לסנהדרין וישבה למחנויות. אז הגמרא כנראה מרגישה, נו, זה המסר האחרון של רבי ישמעאל ורבי יוסי. כשמבקשים ממנו, נו, תגיד משהו מאביך, אביך שמע מאביו, אביו עוד היה בפני הבית, מה יגיד? ספר. אז הוא ספר להם פרק בהיסטוריה. 180 שנה פשטה מלכות הרשע, 80 שנה מת. אז הגמרא שואלת לו, מה הלכתה? אז הגמרא מתפלפלת על הלכתה, ואחר כך הגמרא דנה על הצדדים ההיסטוריים של המימרות האלה. אבל אנחנו שומעים שרבי ישמעאל ורבי יוסי, ורבי יוסי נזכר מאות פעמים במשנה, וכמעט חוץ משתיים שלוש מסכתות במשנה, אין מסכתות בשס שרבי יוסי לא נזכר בה. אז כששולחים לנו תגיד משהו, אז הוא מוסר להם ידיעות ועובדות היסטוריות. עד שהגמרא שואלת למה היא אומרת. רבי אליעזר ורבי יוסי, אחד מחמשת הארזים שרבי יוסי בן חלפה משתבח שהוא נתן לישראל, אז מספר ביומן י"ז, זה קשור לסיפור אחר שדיברנו בו כבר בקשר רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי נשלח על ידי הסנהדרין לרומי, אז הוא ביקש אחד להתלווה אליו, אחד מבניו של רבי יוסי. ורבי יוסי אומר, אבל אם חלפת אבא היה חי, הייתם מכריחים אותי לשלוח עם רבי שמעון בר יוחאי, זה אש! עד שרבי שמעון בר יוחאי מבטיח שהוא יחזיר את כל שלם, ורב לזר, לא של רבי יוסי, לא של רב חלפת, הולך עם רבי שמעון בר יוחאי, ומבטלים את הגזירה. דיברנו כבר הגמרא בערך הזה. אבל כנראה באותה הזדמנות, הוא מגלה דברים מעניינים ברומי. והגמרא ביומן יוזי, דנה לגבי הפרוכים בין הקודש לקודש הקודשי, וכך היה מצליף למעלה למטה. אמר רב אלעזר ורבי יוסי, אני ראיתיה ברומי, והיו עליה כמה טיפי דם של פר ושעיר של יום הכיפורים. במוזיאון של הוותיקן דאז, באיזה מקום שהוא, אז רב לזר ורבי יוסי מנצל את הביקור שלו ברומי. אנחנו עומדים בערכך 80 שנה, 90 שנה לאחר החורבן, כן, הרי זה כבר אחרי מרד בר כוכבא, וזה משתקף, נניח, 100 שנה, והתערוכת המופלאה הזאת משתמרת, ובודקים אותה, ובודקים אותה דם ושעיר, תראה, למעלה, למטה, ככה היה מסיב, ורב לזר ורבי יוסי מוסר עובדת, והגמרא שהיא דנה על סדרי עבודת כהן גדול, מסתמכת על העיוות הזו של רב לזר ורבי יוסי. כיוצא בזה בגמרא בשבת, סמך ג', שוב, שמתנהל עשרות רבות של שנים אחרי זה דיון על בגדי כהן גדול ועל הציץ, אז רב לזר ורבי יוסי מעיד שהוא נכנס, זה קשור לגמרא, היא שניתנה לו כנראה רשות כתוצאה מהקשרים הטובים שהוא קשר עם אנשי הסנאט והשלטון הרומי, להיכנס בגנזכים. איך היה כתוב על הציץ קודש לשם, למעלה, למטה, בשתי שורות, בשורה אחת, אמר רב לזר ברב יויסי, אני ראיתי את הציץ בעיר רומי, וכתוב קודש לשם בשיטה אחת. בסדר, אז במקום שתתפלפלו ותדונו איך על פי יוצא מתוך ההלכה צריך להיות, אני אספר לכם באופן דרך דרך האבן. אותו ציץ שכהן גדול וגושפנקה של סנהדרין של ברושי, איך זה היה נראה? אז אני ראיתי ברומי והיה כתוב קודש לשם בשיטה אחת. בפרשית רבה, פרשה יום, יש שם סיפור על טיטוס. נניח בפסקה חדת חנוכה אחת. אז יש שם על היתוש שנכנס לטיטוס והטריד אותו. ויש שם איזה דברים שכמובן צריכים להבין את התוכן הפנימי שלהם. משהו מעין המוזיאון של סטלין, שאפשר לראות אותו גם עשרות שנים אחר מותו. אז את המוח הזה שגדל בתוך הקודקוד של טיטוס כתוצאה מה... יתוש הזה, נכנס יתוש בתוך עולמו והיה נוקר את מוחו והולך עד שנעשה גדול כמו גוזל של בית להתראות, והיה מצווח ואומר, פיצעו מוחו של אותו האיש ודעו במה אלוהיהם של יהודים נפרע מאותו האיש. מיד קראו לרופאים ומצאו את מוחו, דהיינו ניתחו את הבולקה הזאת שצמחה לטיטוש ונוציאו כגוזל של שתי להתראות. לא יודע עכשיו, אמר רב לזר ורבי יוסי, אנא חמיתי ברומי תרתי ליטרה מהכה וגוזרה מהכה ותקיל חד וקביל חד, ונתנו אותו ולבו אותו בתוך קערה אחת. בקיצר, רב לזר ורבי יוסי מעיד שהוא ראה משהו שהוציאו מהגידול הזה שגדל לקידוש. אז עדות נוספת. הוא ביקר ברומי, היה צריך לעשות השתגלות, אז מה עושים כבר? אז נכנסים למוזיאון לבריאות, הוא לא מחפשים שם את החתימה של הגאון. אמר לי מישהו שיש מסורת גדולה של הרב הרצוג, שהגאון בתקופת הגלות שלו, כשביקר במוזיאון הבריטי, חתם את שמו. אליהו ברצוי מוזיאון הבריטי. כל המוזיאון הבריטי לא שווה את החתימה הזאת. אז מה הולכים לחפש במוזיאונים? הולכים לחפש את הפרוכת, את הציץ, את המואסוטיבוס, את איך אלוהים נפרא ממחווה ומחווה הבאים. כאילו יוצא בזה באסתר אבא, בפרשה א', נזכה יובד לפי, על הכיסא של שלמה. אז יש איך היה הכיסא של שלמה, איך הוא היה נראה, וכמה היה עליו. אז שוב, רבי זה מרגיל אותי מעיד, שאני ראיתי ברוב את הכיסא, אני ראיתי את זה, רק ראיתי את זה במדרש אחר, שם החלוקה היא אחרת. בפרשה א' פסקה לימדי בהוצאה של בינה. אז שם מעיד רב לזר ברב יוישי שהוא ראה את הכיסא של שלמה, איך הוא היה נראה, כמובן הסביב, לא משל על הדרך הכיסא של נחנה. הביאו, פקרו אותו, עשו אותו, שיתמו אותו מחדש. על כל פנים, אז יש לנו פה איזה דבר, איזה תופעה מאוד מעניינת. שחלפת, אביו של רב יוישי, חוץ מיסודות ההלכה התאורה שהוא מעביר, הוא מספר בלשון עדות על דברים שהוא ראה, חיפש בבנו מיעיד, הדוגמה של אבני הירדן וכו'. רב יוסי מעמיד חמישה ארזים בישראל, ואצל חלק מהם אתה מוצא שוב את אותו מוטיב של הדגשה ושל עדויות של יסודות היסטוריים. אבל רב יוסי עצמו, רבי יוסי עצמו אומר את הגמרא ויבמות פי בית ובמידה מנבב, מנתן הסדר עולם. סדר עולם זה הספר ההיסטורי הראשון שנתחבר בישראל. ברייתא. והגמרא מקשה עליה. זו היא אותה ברייתא שמופסת כמעט אם תלחץ. אני אגיד לך שזה אולי הספר הראשון המנוסח פה בפני המשנה אחרי התנ"ך, אם נוציא את ההגדה של פסח. ורבי יוסי בן חלפתא, מה מכאן הסדר עולם? רבי יוסי בן חלפתא. רבי יוסי בן חלפתא הוא ההיסטוריון הראשון שמחבר שני וכך וכך כך וכך מלאך. כל מעשה, כל החשבונות של כל ספרי ההיסטוריה למיניהם, מבפנים ומבחוץ, מימין ומשמאל, נקודת המוצא שלו זה סדר עולם של רבי יוסי בן חלף. אז כבר הגמרא מקשה על זה. אומר עכשיו, אם סתם דבר שנדמה לי שם ביבמות אומר, מה פירוש מנתן הסדר עולם? בדיוק כמו שאתה אומר, סתם משנה זה רבי, סתם ספרי כאן, ואתה מקשה, כל מקום שלא מפורשת מסורת אחרת, סתם הברייתא של סדר עולם היא שיטשון של רבי יוסי בן חלף. זאת אומרת, יש לנו, אז עוד לפני שרבי בא לעולם, עוד לפני שהמשנה מתנסחת, כשיש לנו בעיות אם בכלל מותר להשאיר דברים בכתובים, כמו דברים שהם מתוגמים, אז גומזים את זה מתחת לנדבך, רבי יוסי בן חלפתא עורך רשימות היסטוריות. והם הנמצאים אצלנו בסדר עולם, בסדר עולם רבה, בסדר עולם זוטה שהוא יותר מאוחר. כמובן כמו בכל הספרים שלא קיבלו את הגושפנקה הבילולית עד הסוף, אז יש פה גרסאות וחלו בו ידיים וכולי וכולי, אבל יש לפנינו סדר עולם בדרך המלך, סדר עולם רבה של רבי יוסי בן חלפתא. אנחנו כמובן עוד נשוב ליצירה המופלאה הזאת. ויש רבי יוסי ב' אחד מן החמישה, והוא חלק. אז יש לנו דוגמה של שלושה דורות, אבל היא כבר מתייחדת. זה לא סתם שלושה דורות תנאים, אלא שלושה דורות שמשמרים את ההיסטוריה של ההלכה. את ההיסטוריה שמוסרת מסורות מדור לדור ומתפתחת בכיוונים ספציפיים, חוץ מהאישים שלהם הרגיל. אבל יש לפנינו פה דור רביעי. הפשיל יותר חלב. נכדו של רבי יוסף. רבי שמעון בן חלפתא, יש איתו כמה וכמה סיפורים, אבל אני צריך לענייננו, זה מה שמופיע בקהלת רבה. בקהלת רבה, רבי שמעון בן חלפתא היה רב בציפורי, היה זקנו וסבא רבא שלו. חלפתא אבי המשפחה, על כל פנים בקטע הידוע לנו, היה מרדת בציפור. ורבי יוסי בנו בציפור. הרבה הלכות קשורות להנהגתו את ציפור. ולא רחוק משם, בעין תאנה, בעין תינה, חבל. אחד המקומות בין טבריה לציפורי, שם היה רב שמעון בן חלפתא. מעשה באחד מגדולי ציפורי שבאת לו מילה. ועלו אנשי עין תאנה לכבדו, בקהלת רבה ג' ד'. ועלי מהם רב שמעון בן חלפתא. אז יש פה שני חלקים לסיפור. השייך לענייננו שישבו בסעודה של המילה, וכשבאו לסעודה, אז האבא של התינוק השקע אותם ביין עתיק. אני קורא מיד בעברית פה, זה בארמית כבדה. ואמר שטו מן הדה חמרה טבח, שטו מן היין המשובח המשומר הזה. כפי שאני מאמין באדון השמיים, שממנו מן היין הזה אשקה אתכם בחתונתו של הרך הנולד. על פי דרכנו למדנו מה שהאוהל עוד נוהג, שלוקחים בקבוק יין ומשמרים אותו בעזרת השם בחתונה, בשבת בוכן שלו, בבר מצווה שלו, אז יש לזה מקום מדרשי. כך נעבו בציפורים ואין תאנה. ועלו בתי, ואז מה ענה לו הציבור? כשם שהכנסתו לברית, כך תכנסהו לתורה ולחופה. אז על פי דרכנו למדנו גם שיוסלה לא אומר סתם, אומר מדרש. כשם שנכנס לברית, כך ייכנס הברכה משם. ישבו ושרו ושמחו. החשיך, אז רב שמעון בן חלפתא הולך בחושך. שאלו אותו, אמר רב שמעון, אני הולך, טוב חבר. בדרך, פוגש לקראתו את המלאך המוות. חברים, אז הוא רואה אותו שהוא מחייך. אז הוא אומר לו, מה, ולמה אפה? אז הוא אומר לו, שמעתי היום משהו. מה שמעת? הילד הזה, שהאבא שלו רוצה להשקוט אותו מהיין הזה, בחתונה שלו, אני יש לי כבר בשבילו צו תנועה. עוד 30 יום אני לוקח אותו. אז הוא אומר לו, אולי אתה מוכן לראות לי את הפתק שלי? מה צו התנועה שלי? כאשר את רב שמעון בן חלפתא. אז הוא אומר לו, אין לי פתק בשבילך. למה? הוא אומר, אני לא שליט לא עליך ולא על החברים שלך. אמר לו, למה? מפני שבכל יום אתם עמלים בתורה ובמצוות, מוסיף צדקות, והקדוש ברוך הוא מוסיף ימים על ידיכם. אתם יש לכם חסינות. אמר לו, אומר לו רב שמעון בן חלפתא, יראה מה מקמי קודשי בריך. נרצו בפני הקדוש ברוך הוא. כמו שאתה לא שליט על הפתקה שלי ושלנו, כך לא יהיה לך שליטה על הפתקה של הילד הזה. זה הועיל. כשישראל אומרים, כשם שנכנס לברית, כך ייכנס לתורה ולחופה, אז הברכה של היהודים יכולה לבטל את הפתקה של השמיים, של המלאך המוות. אמר רב עקיבא, וכבר המפרשים העירו שזה לא יכול להיות רב עקיבא, מה לנו המעשה? זה נקרא מלא. את מספר ימיך המלא. יש פסוק. יש פסוק שמבטיח שיש לישראל כוח את הגזירה הזאת על ילדים. על דור שיבוא את הגזרה הזאת לבטל. רב שמעון בן חלפתא, כשיש ילד יהודי שאתה מצפה שהוא יגדל והוא יתפתח, ואתה חושש מפני הגזרה של המלאך המוות, אז רב שמעון בן חלפתא יש לו פטנט. יהודים מתפללים ויהודים שותים לחיים, ובכוח לחיים שיהודים אומרים בשם שנכנסנו לברית, אפשר לבטל את גזרת המוות על ילד יהודי שנולד. אז כמובן שלסיפור הזה יש גם מסגרת של סיפור ביחס אל המוות. היחס של חז"ל למוות, הכניסה של מלאך המוות, ההתמודדות עם בעיית המוות, גם היא כתובה. אבל רב שמעון בן חלפתא, רב שמעון בן חלפתא, אנחנו כבר דיברנו פעם, מי הוא התנא הראשון שנזכר במשנה? אמרתי, אם דומני בשמו של רבי חובל מרגליות, שהתנא הראשון זה רב לוי. זה הרי פשוט, שבזמן שלוי ישב לנסח את המשנה, בדיוק כשם שהוא השקיע המון מחשבה, ממתי? תנא יחכי, שואל את הגמרא. אז הוא השקיע מחשבה, איך נתחיל את המשנה, מי יהיה התנא הראשון? היו הרבה משנות, אבל כשניסו ניסוח סופי, מי הראשון שיזכה להיכנס לבסמטש של התנאים לנצח? אבלזר. כשר אבלזר אמר מימי לו כי ימני אדם לבית המדרש. אז אם אבלזר היה הראשון בכל בוקר, איך שהגיעו הוא? אלה הפעמים הראשונים, הם דבר לפתוח. אבלזר פתח, אבלזר הראשון. מי שנכנס ראשון בחיים חיותו לבית המדרש, הוא נכנס לנצח. הדופי של אבור, שהמשנה חיה, הבסמטר של היהדות פתוח, ומי שנכנס לו בגופו וברגליו, הוא נכנס בנצח לבית המדרש. זה על הפתיחה של המשנה. ומי התנא האחרון שנזכר במשנה? הרי באותה מידה. אז על האותיות יש. המשנה מסיימת, השם יברך. לא רצה הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מציג אותך אלא השלום, שנאמר השם עוז דמו ייתן השם יברך תבוא בשלום. כך מסתיים, כך נחתמה המשנה. אז יש במי השילוח, במדורה הראשונה שלו, על המשנה הזאת בסוף הוא קצין, שהמשנה נפתחת במם, מסתיימת במם, אבל היא נפתחת במם פתוחה, היא מסתיימת במם חתומה. רוצה לומר, אתה מתחיל ללמוד את המשנה, מם פתוח, מאמר פתוח, סיים. אז כמובן שכל בעלי האבנים למיניהם שמגיעים לקצינת סלסילים, בספרי האבנים למיניהם אפשר לראות הרבה תורה על אוקצין ומה שעולה שם. כלי זה מוגבל, שלום, ברכה זה בלי הגבלה. כלי מחזיק ברכה זה כאילו דבר בהיפוכו. גמרת ספר, סיימת, נו ומה עכשיו? האם נגמר הדבר? הרי יש לך פה תוכן שאין לו סוף. אז בכלי מחזיק ברכה יש פה תכנים פנימיים למה זה נבחר להיות המסיים. התוספותיון טוב, בסוף אופצין מרגיש קושי יותר נוסף. הממרה לפני זה, זה של רבי יהושע בן לוי. אז קודם כל רבי יהושע בן לוי, שעתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל אוהביו שי עולמו, רבי יהושע בן לוי הוא על גבול בין תנאים לבין המוראים. אז יהי נניח שהוא כבר נכנס אחרי החתימה של לוי. אבל לפי הסדר היה צריך רבי יהושע בן לוי להיות האחרון. ומי האחרון? רבי שמעון בן חלפתא. רבי יהושע בן לוי הוא המימרה לפני האחרונה. רבי שמעון בן חלפתא הוא בעל המימרה, לא מצא הקדוש ברוך הוא לישראל כלי מחזיק ברכה אלא שלו. רבי שמעון בן חלפתא חותם המשנה כפי שהיא מנוסחת לפנינו. התוספות יום טוב מפרש למה שינה את הסדר ההיסטורי, כי רצה לחתום את זה בשלום. אז המימרה של רבי שמעון בן חלפתא הייתה של שלום. הבעיה הגדולה של כל יצירה מנוסחת, שעם חתימתה יש סוף, שעם חתימתה יכול גם המעיין של היצירה להתגנז. חלפת, אני יושב בנו, חלפת בן בנו, רבי שמעון בן חלפת בן בנו, הם ערובה למסר היסטורי, הם מביאים מרבן גמליאל הזקן בפני הבית עד רב שמעון בן חלפתא מהבסמטר של רבי, שהוא של אותו ילד שנימול, ויש גזירה של מלאך המוות. אבל אביו ראה את אביו ראה את המקדש בבנותו, וראה אותו בחורבנו, והוא רואה, הנה התורה משתקמת. רבי יוסי רואה את הרבי המסמיך שלו, את רבי יהודה בן בבא, נדקר כל כולו כקברה בשביל לשמר את מסכת הסמיכה בישראל, והעולם משתקם מחדש. ורב שמעון בן חלפתא חושש עוד פעם שתהיה גזירה של תינוק, והוא מביא איתו מסר, הנה, הילד הזה, ישראל התפללו, הוא כשם שנכנס לברית כאן, נכנס לתורה. אין לחשוש על הילד של כלל ישראל, שהמלאך המוות אין לו גזירה עליו. על הרבים האלה זה לא יכול להיות. זה במה שנוגע לדורות אחרי רבי יוסי בן חלפתא. אבל יש לרבי יוסי בן חלפתא גם מסר עוד לפני זה. בראשית רבה, צדיק ח', יש שם כמה מסורות על מגילות יוחסין שמצאו בירושלים. אז יש מגילות יוחסין שהן, טוב, במדורה אחת זה צדיק ח' י"ג. אמר לוי, מגילת יוחסין מצאו בירושלים, וכתוב בה, הלל מדוד, ופי רבה ממשפטיה בן אביטל, כל היום של בית דוד. בסדר, אז זה אני עוד יודע. יש לי פעם חלפתא מן יונדב בן ריחם. רבי יוסי בן חלפתא וממילא כל הצאצאים שלו נמנים על יונדב בן ריחם. מה זה יונדב בן ריחם? זה מה שכתוב בירמיהו למד ה'. בירמיהו למד ה' מסופר שבערב החורבן קרא ירמיהו ליונדב בן ריחם ולכל בני הרחבים, דהיינו כל אלה שנמנו. אגב, את יונדב עצמו אנחנו מוצאים במרד יהוא נגד אחאב, שיהוא אומר לו, אני הולך לנקום בבית אחאב, בוא איתי וראה בנקמתי, יש איתך יש ויש, והוא עולה איתו ביחד, רואים בסילוק הבעל מישראל. לא ברור שם בדיוק מה זה, אבל בפרק למדי בירמיהו יש סיפור, הוא מכניס אותם לעזרה ללשכה, ואומר להם לשתות יין. אנחנו נשתה יין? הרי אבינו יונדב, אבי המשפחה ציפה עלינו לא לשתות יין ושלא יהיו לנו בתים ואנחנו נחיה תמיד בתנאים צנועים, איזה מין כיתה מיוחדת של סרפנים, של אנשים שמתנזרים מהנאות החיים, איזה, לא דרך של רבי, אבל אנשים שישמרו על הלבודיות של יהדות וטהרתה. אני מודה, כל המסדר המיוחד הזה הוא סתום, לא ברור בדיוק מה היה הנדר ומה הייתה קבלה ומה הייתה המסורת, אבל ירמיהו למד שם מסופר על חבורה מיוחדת שמשמרת את המסורות. הגמרא בכמה מקומות מדברת שאלה מבני בניהם של יתרו, מבני הקיני, כך הוא אומר פסוקים בדברי הימים, והם הסופרים שישבו בלשכת הגזים. זה מוכר בספרי בבעלותך, בעוד כמה מקומות, על משפחת הסופרים והמוסרים שישבו בסנהדרין, שהם מבני הבנים של יונדב בן רחב, והם על משפחת רבי יוסי בן חלב. הווה אומר, בתענית חבב, בתענית חבב המשנה דנה על קורבנות עצים, של משפחות מיוחסות שנשתמרו בארץ ישראל. ושם מסופר שבזין אב היה יום טוב של משפחת יונדב בן ריחם שהביאה את קורבן העצים. אז יש לנו עדויות על משפחה מתקופת המקרא, עוד מלפני זה, מיתרו, משפחת הקיני, זה עובר לסופרים בימי בית ראשון שיושבים בלשכת הגזית, זה עובר לסוף בית ראשון אצל יונדב, אצל משפחת הרחבים שירמיהו מביא אותם ערב החורבן למקדש, לבית שני המשנה בתענית על קורבן העצים, חלפתא, מסורות של רבן גמליאל, עד לחתימת המשנה ועד רב שמעון בן חלפתא. כשרבי בחר, או מסדרי המשנה היותר מאוחרים, בחרו לחתום במימרה של רב שמעון בן חלפתא, מה פשוט? אם הנה, מאיפה זה נמשך? זה נמשך מלשכת הגזית, סדר עולם. רב יויסי בן חלפתא מחבר סדר עולם, מה שקוראים בפינו תודעה היסטורית. הוא הגיש את זה, שיש מסור, אתה יכול לעקור. אתה שומע, הד, בן בנו של הד, של רביד הלוי בחוזרי, שאישוש האמונה והמידותה על ידי מעקב היסטורי. אין לך חללים, אין לך פערים. אתה יכול לראות את העקביות במסרנים מאז אותך סגל חבורה, מידי יתרון והסופרים, איך הדבר, בסדר עולם רבה מתחבר על ידי רבי יויסי, בשביל לנסח את אותן מסורות שמשתמרות. אנשים אומרים, חלבת החותם, וזה הערובה שהתינוק הזה, הכלל ישראל המקופל בתינוק, יש כוח לבטל את הגזירה, ראינו בעינינו. ראינו בעינינו איך מתבטלת גזירת החורבן. ירמיהו, איך כתוב שם? כשהם עומדים, ירמיהו כמובן עושה להם תרגיל, מפתה אותם שישתו יין, והם אומרים, איך נשתה יין? יש לנו הבטחה. שהבטחנו לכל המשפחה שלא נשתה. אז הוא אומר, לכן לא יקרת לכם איש עומד לפני כל הימים. ההבטחה הזאת שבית הרחבים השתמר, הנה מתקיים לנגד עינינו. איך המסורת הזאת? זה נשאר במשפחה המצומצמת הזאת, אבל המשפחה הזאת מייצגת. אגב, זה גם מסביר, יש איזה ספר, לא ראיתי אותו בפנים, רק בציטוט, במהדורה של ירושלים, בסדר, ירושלים כתב שנותת זה בסדר, עולם רבה, אז יש הקטנה על רבי יוסי בן חלפתא. אז הוא מביא בשם פירוש אין חלום על בראשית רבה, לא ראיתי את זה. מראה בשבת כמו יפה, אמר רב יויסי, מימי לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי ומשורי שדי. אז הרש"י שם אומר מה שאומר למה, והמרש"ש המקשה עליו אומר שזה דחוק. אז הוא מציע פתרה פשוטה. מימי לא קראתי אלא לאשתי ביתי, כי בית לא היה לו על פי ציווי יונדב בן ריחב, וקרא לאשתו על שם הבית. ולשורי שדה כי שדה לא הייתה לו, וקרא לשדות השבוע על שם שדהו, מבריק, לא יודע אם נכון, אבל מבריק. מדוע? המסורת של משפחת הרחבים, הרי יונדב בן ריחב, רבי יוסי בן חלפתא משל יונדב בן ריחב. אבל המסורת המשתמרת הזאת. כשהרבי מסתכל מאוד, כשהרבי מסתכל מאוד, כשהרבי מסתכל מאוד, יצא מגי ההריגה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים. אז הוא אמר, מי זה מכל רע? מי לבן? מי עשיו? מה השמחה הגדולה? הרי כתוב למשל בבית יוסף, שנבר ויזכה, מתפלל שיזכה לעלות על המוקד על קידוש השם. אז מה יעקב אבינו? כל כך שמח המלאך הגואל אותי, ואם הוא היה עולה על קידוש השם, ואם הוא היה נהרג אצל עשיו בשביל כבוד שמיים, אז מה? אז למה הוא אמר ברכה מיוחדת? אמר, הוא יברך את הנערים ויקרא בהם שמי בשם אבותיי. יש לי מסר, יש לי מסורת, אני רוצה להעביר את שם אבותיי אברהם ויצחק לנערים האלה. מה שיעקב אבינו שמח שהוא ניצל מעשיו מלבן, מפני שיש לו עוד מה למסור, יש לו עוד מה להשאיר לדורות.